ברוכים הבאים למפת התלמוד, שיעורי גמרא המבוססים על הש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא דרך שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסביר פשוט לנלמד. שיעורנו היום בבא בתרא דף י"ד. היום אנחנו נתחיל משורה עשירית מראש העמוד, אבל לפני שניכנס לגמרא נסתכל בשוליים בצד. יש נושא, כתוב שיעורן של אורך והיקף של ספר תורה. הגמרא, תנו רבנן, אין עושים ספר תורה לא אורכו יותר על היקפו ולא היקפו יותר על אורכו. שאלו את רבי, שיעור ספר תורה בכמה, מה אמור להיות האורך של ספר תורה? אמר להן, בגביל, אם משתמשים בגביל, זה סוג קלף עבה, שישה טפחים. בקלף זה יותר דק מגביל, בכמה, כמה אז, איני יודע. אז לזה רבי אומר, הוא לא יודע. יש קטע בסוגיים. אחרי הסוגיים, רואים מיטיבי עם סימון של קושיה ארוכה. הגמרא שמה תתחיל קושיה על השיעורים שנאמרו פה, שאמרנו שאורך של ספר תורה שנכתב על גביל הוא שישה טפחים. ההיקף של אותו דבר אמור להיות גם כן שישה טפחים. הרוחב של ספר תורה כזה הוא שליש מההיקף. זה ניסוח בגיאומטריה, שהקוטר של עיגול הוא שליש מההיקף. אז אם ההיקף הוא שישה טפחים, אז הרוחב שלו אמור להיות טפחיים. זה מספר חשוב שנראה במהלך הגמרא, שהוא הנושא של קושיה ארוכה שכוללת הרבה חומר נוסף. אבל כדרכנו בלימוד לפי שיטת מפת התלמוד, אנחנו אוהבים לחדור ולהבליט את הגרעין השאלה. הקטע כאן בסוגריים מלווה בהערה בצד עם הכוכבית. שם כתבנו, אחרי הסוגריים מובא קושיה על השיעורים שנאמרו לפני כן. בתוך הסוגריים מובא מעשים של אמוראים שכתבו ספרי תורה. אז אנחנו ניכנס ישר לתוך הקטע בסוגריים, עם הידיעה מראש שיופיע קושיה ארוכה על הנאמר לפני כן. הגמרא ממשיכה, רב הונא כתב 70 ספרי דאורייתא ולא איתרא מילי אל אחד. הוא כתב 70 ספרי תורה במשך חייו ולא יצא לו ספר תורה חוץ מאחד שאורכו כהיקפו. רב אחא בר יעקב לעומת זה כתב חד, הוא כתב ספר תורה אחד, המשחי דעיגלי, על אור של עגל, ויתרה מלא, ויצא לו אורכו כהיקפו. יעבו בי רבנן עיניו, הרבנן הסתכלו עליו אולי בקנאה, ונח נפשי, ורב אחא מסכן, הוא נפטר. הוא נפטר מההסתכלות, נקרא לזה עין הרע, שהטילו בו הרבנן. אמרו לי רבנן לרב אמנונה, הרבנן אמרו, סיפרו לו רב אמנונה, כתב רבי עמי 400 ספרי תורה. וזה נשמע בלתי אפשרי, במשך חיים של אדם לכתוב 400 ספרי תורה. אמר לו, אז רב אמנונה הגיב, הוא ענה להם, דילמה, אולי מה שנאמר פה שהוא כתב 400 ספרי תורה, הוא כתב את הפסוק, תורה ציווה לנו משה, כתב. וזה זה נקרא תורה. יש גמרא במסכת סוכה שאומרת שברגע שילד יודע לדבר, אביו מלמדו אותו תורה. ומה מלמדו? את זה תורה ציווה לנו משה. ההערה הזאת נלקח מהתוספות ממול דיבור המתחיל דילמה. כאן יש לנו סוגריים פנימיים, זאת אומרת אנחנו בתוך קטע שבסוגריים, וכאן זה נושא בתוך נושא. יש לנו כוכבית שמסבירה בצד ונקרא בתוך הסוגריים האלוהים עם זוויות, מובא עוד דוגמה של מספר מופרז של נטיעות קרמים והסבר. טוב, נמשיך בגמרא. אמר לי רבה ורבי זירא, לכן אגב זה מסומן כבית, כי לפני כמה שורות ראינו את ה-400 ספרי תורה מספר מופרז, אז בית עוד אחד. רבה אמר לרבי זירא, נטר רבי ינאי 400 קרמי, שהוא נטר 400 קרמים. אמר לי, אז רבי זירא אמר דילמה, אולי הכוונה של קרם זה שתיים כנגד שתיים ואחת יוצא זנב. צורת נטייה של סך הכל חמישה עצי גפן. בסדר, אז חמישה כפול 400 זה אפשר לדמיין במשך פרק זמן, אפשר שרבי ינאי נטע מספר כזה. ובהלכה שתיים כנגד שתיים, מין צורת ריבוע כזה, שתי ארבע זוויות ועוד אחד שנמשך מהם חמישית, זה נקרא קרם, ויש לזה השלכות הלכתיות שהן מעבר לעיסוק שלנו כעת. כפי שאמרנו מקודם, אנחנו עומדים לשאול, להקשות על הנאמר מקודם, שספר תורה אורכו כהיקפו, ואורכו שישה טפחים, זאת אומרת היקפו שישה טפחים, ולפי הניסוח הידוע בתלמוד, הקוטר של הרוחב של עיגול הוא שליש מההיקף. זה אומר לנו שספר תורה אמור להיות שני טפחים ברוחב. המספר הזה יקשה עלינו להבין את המובא הבא. לפני שניכנס לעומק הטקסט של הגמרא, רק נציין שמכל מה שמסופר פה אנחנו בעצם צריכים רק ידיעה אחת, ואנחנו נגיע לזה בעוד כמה שניות. לפני שניכנס לגמרא, שוב אנחנו נסתכל בשוליים, יש לנו נושא. מה אמור להיות פה בגמרא? מידותיו של הארון. הארון, כוונה הארון הברית שבו היו הלוחות. מידותיו של הארון ותכולתו. כאילו מה היה בפנים? אנשים רגילים לחשוב, הלוחות הברית היו בפנים, אבל יש מעבר לזה שנראה בגמרא. הגמרא מקשה קושיה ארוכה על המידות שניתנו לספר תורה לעיל. מדברי רבי מאיר, הקושיה יהיה מבוסס על הקטע פה שיש, שמופיע רבי מאיר, שמובאים בברייתא ארוכה, שלפיו היה מקום של שני טפחים בלבד שבהם היה מונח ספר תורה. זאת אומרת, המקום הפנוי בתוך ארון הברית שהיה מיועד להנחת ספר תורה, כאילו בנוסף ללוחות הניחו בתוך ארון הברית ספר תורה, כמה מקום פנוי היה אחרי שנעשה את החשבונות? שני טפחים. ולפי החשבונות ליל יוצא דרוחב הספר תורה יותר משני טפחים. אנחנו עד עכשיו אמרנו הרוחב שני טפחים, אבל באמת כפי שהגמרא תציין בעמוד ב', מאחר שספר תורה עשויה משני עצי חיים, גוללים אותו באמצע, אז יש גם טיפת רווח בין שני הגלילים שמוסיפים על מידת ההיקף וממילא על מידת הרוחב. יש אפשרות לדרג לתחילת עמוד ב', שם הגמרא אומרת, ואי סלקא דאיתך, ספר תורה היקפו שישה טפחים, וזה מה שאמרנו עד עכשיו, מכתי, זאת אומרת, בואו נעיין בזה, כל שיש בהיקפו שלושה טפחים, יש בו רוחב טפח, אז על כל שלושה טפחים היקף, יש רוחב טפח, ואצל ספר תורה יש היקף של שישה טפחים, זאת אומרת, שניים ברוחב, וכיוון דלמציאתו נגלל, מאחר שגוללים את הספר תורה לאמצע, נפש להם מטרי תפרה, רווחה דבני בני. יש תוספת, תוספת מעבר לשני טפחים, בגלל הרווח שבין שני עמודים. בתרי פושרי, במקום הפנוי ברון, ששני פושרי זה שני טפחים, איך יתב, איך היה אפשר להניח ספר תורה שרוחבו יותר משני דברים במקום פנוי שרק שני דברים. זה לב השאלה, הנקודה המרכזי של השאלה. כל מה שאנחנו נלמד עכשיו מעבר לכך עם הרבה ידיעות במידות הארון ותחולתו. ניתן לציין גם כן שבברית הארוכה יש שיטת רבי מאיר, הוא תופס החצי הראשון. בהמשך אנחנו נראה שיטת רבי יהודה, ובקריאה הראשונה הוא מופיע בסוגריים. הסיבה לכך, כי עיקר הקושיה הוא לפי מידות שנותן רבי מאיר. הגמרא תתייחס בהמשך לדבריו של רבי יהודה, אבל כעת אנחנו חותרים להקשות קושיה על הנאמר ליעל. דהיינו, לפי הנאמר ליעל, רוחב של ספר תורה הוא אמור להיות שני טפחים פלוס, בגלל שגוללים אותו לאמצע. נמשיך עכשיו בגמרא. מיטיבי. ארון שעשה משה. ארון, כוונה, ארון הברית, שהיה מונח בקודש הקודשים של המשכן, המידות שלו, המאתיים וחצי אוקו, אמה וחצי ורוחבו, ואמה וחצי קומתו. הגובה שלו בסוגיה הנוכחי הוא פחות חשוב, לא צריכים להתייחס לזה. והמידה של ארון שאמרנו באמות, אם רוצים להמיר את זה לטפחים, אז יש לדעת באמה בת שישה טפחים. יש מחלוקת בעניין מידת האמה, כמה טפחים היו באמות. במיוחד כשמודדים את הכלים ואומרים שהכלים של בית המקדש, של משכן בית המקדש, היו מספר אמות, כמה טפחים כמה טפחים היו באמה אחת. אז רבי מאיר הוא בדעה באמה בת שישה טפחים, יוצא כך, וכתבנו את זה בין השורות. הארון, מאחר שהוא באורך המאתיים וחצי, שתי אמות וחצי, שתיים וחצי אמות, אז וכל אמה שישה טפחים, אז זה שתי אמות, זה יש 12 טפחים פלוס חצי טפח, עוד 3 טפחים. אורכו 15 טפח, והרוחב, רוחבו, 9 טפחים. והלוחות, אורכן 6, כוונה טפחים, ורוחבן 6, ועוביין 3. העובי גם מספר לא חשוב לנו כעת, אבל כל אחד מהלוחות, הם היו מרובעים, 6 טפחים, והיו שניים מהם, אז מונחות כנגד אורכו של ארון. כמה לוחות אוכלות בארון? אוכלות, כוונה תופסות בארון. שניים עשר טפחים. זה שניים עשר טפחים, זה שתי עמות. זה שניים עשר טפחים ממה? מסך הכל, כולל הקירות, 15 טפחים. אז יש לנו 12 טפחים באורך, נשתערו שם 3 טפחים, צא מהן, תוריד מהשלושה אלו טפח. למה? חציו, חצי טפח לקוטר זה, וחציו לקוטר זה, שתי הקצוות של הארון באורכו, יש קיר מכאן וקיר מכאן, נשתערו שם 2 טפחים. שבהן ספר תורה מונח, וזה מקווקו, בגלל שזה עיקר, מכאן אנחנו אמורים להקשות עיקר הקושיה. לפי החישובים שלנו, כמה מקום נשאר בארון אחרי ששמת שם את הלוחות והורדת את הטפח בשביל הקירות, נשתיירו 2 טפחים. ואמרנו שספר תורה, היה ספר תורה שכתב משה רבנו מונח שם, באותם 2 טפחים. שנאמר, איך יודעים שהיה ספר תורה? כתוב, אין בארון רק 2 לוחות אבנים אשר הניח שם משה. מהי אין בארון רק? יש פה 2 מילים שהן מילות מיעוט. המילה אין זה ממעט, והמילה רק גם ממעט. אז צורת הפסוק הוא מיעוט אחר מיעוט, ויש כלל, ואין מיעוט אחר מיעוט, אלא לרבות ספר תורה שמונח בארון. אני מדגיש, הגענו לעיקר הקושיה. יש עוד חומר פה, עוד הרבה חומר במקור, אבל אני חוזר על עיקר הקושיה. לפי החישוב, היה מקום, נגיד בסוף הלוחות, היה מקום בסוף אורך הארון, שהיה אפשר להניח בו ספר תורה, וכמה מקום היה פנוי לכך? 2 טפחים. אני יוצא מהנחה שברור שרוחב ספר תורה היה מונח באותם 2 טפחים, והאורך של ספר תורה היה האורך של ספר תורה היה ברוחב הארון. אנחנו לא כל כך עדיין לא דיברנו על רוחב הארון, זה בהמשך המקור, אבל מה שחשוב לציין שמקום פנוי להניח בו את רוחב ספר התורה היה 2 טפחים. אבל אנחנו כבר יודעים מזה שדילגנו לעמוד ב', זה 2 טפחים, זה לא מספיק להניח ספר תורה לפי המידות שניתנו למעלה לספר תורה. דהיינו, ספר תורה שאורכו 6 טפחים, היקפו גם 6 טפחים, ממילא הרוחב שלו הוא 2 טפחים פלוס. אני אומר פלוס בגלל ש גוללים ספר תורה לאמצע, אז יש את אותו רווח אוויר, טיפת אוויר, בין שני הגלילים שמהווים את הספר תורה. אז הספר תורה רוחבו יותר משני טפחים, אז איך הצליחו להניח ספר תורה שרוחבו יותר משני טפחים במקום פנוי שרק 2 טפחים? אז יש כאן בעיה, זה הקושיה. נמשיך כעת במקור. פירנסת ארון לאורכו. זאת אומרת, אנחנו עשינו את החישובים שקשורים לאורך הארון. צא ופירנס ארון לרוחבו. כמה לוחות אוכלות בארון? קודם כל, אנחנו כבר יודעים, ואפשר להסתכל למעלה, כתבנו את זה בין השורות, כמה היה רוחב הארון. אמרנו, 9 טפחים. זה בגלל שבתורה כתוב, אמה וחצי רוחבו. אמה זה 6 טפחים, חצי אמה 3, 9 טפחים ברוחב. כמה לוחות אוכלות בארון? מתוך אותם 9 טפחים, 6 טפחים תפוסים על ידי הלוחות, זה 6 טפחים, נשתערו שם 3 טפחים, צא מהן טפח, חציו לקוטר זה וחציו לקוטר זה, נשתיירו שם שני טווחים. אז יש רוחב של שני טווחים, נגיד פנויים. מה זה ישמש? שלא יהיה ספר תורה נכנס ויוצא כשהוא דחוק. דברי רבי מאיר. ספר תורה אורכו אמור להיות שישה טפחים, רוחב הארון תשעה טפחים, מינוס טפח בגלל הקירות, אז יש לנו שמונה טפחים לרוחב. אז כשתשים את הספר תורה אורכו ברוחב הארון, יש לך טפח מכאן וטפח מכאן כדי להכניס את הידיים ולהוציא משם את הספר תורה. כפי שאמרנו מקודם, כבר הגענו, כבר ראינו עיקר הקושיה, המשך שיטת רבי יהודה, הוא בסוגריים רק להראות שעיקר הקושיה בא מדברי רבי מאיר. בהמשך, בעמוד ב', הגמרא תתייחס לדבריו של רבי יהודה. עם הידיעה הזאת נמשיך ישר בגמרא. רבי יהודה אומר, באמה בת חמישה טפחים, וכתבנו שוב בין השורות, אורך הארון לפי רבי יהודה, לאחר שהתורה כותבת 2.5 2.5, כל אמה חמישה טפחים, לא שישה טפחים לפי רבי יהודה, חמישה טפחים, חצי זה 2.5. אז שתי אמות זה וחצי, נותן לך 12 טפחים. הרוחב, אמה וחצי, כמה טפחים? 7.5, 7.5 טפחים ברוחב. והלוחות, מידת ההלוחות מראש ניתן בטפחים, אז אין פה מה להמיר. אז והלוחות אורכן שישה טפחים, ורוחבן שישה, ועוביין שלושה, מונחות באורכו של ארון. כמה לוחות אוכלות בארון, כוונה לאורך? 12 טפחים. כמה סך הכל אורך היה? 12.5. נשתיירו שם חצי טפח. אצבע לקוטר זה ואצבע לקוטר זה. והמפרשים מאירים, התוספות מאיר שהאצבע, כוונה אצבע קטנה. אצבע קטנה זה שש אצבעות קטנות לטפח, אז שתי אצבעות זה שליש טפח, אז נשאר עוד שישי טפח פנוי. נמשיך בחשבון פה. פרנסת ארון לאורכו, כן, אנחנו עשינו את החישוב לעניין אורך הארון, צאו פרנס ארון לאורכבו, כמה לוחות אוכלות בארון בעניין הרוחב? 6 טפחים. כמה היה סך הכל? 7.5. נשתיירו שם טפח ומחצה, צמן חצי טפח, אצבע לקוטר זה ואצבע לקוטר זה. נשתייר שם טפח שבו עמודים עומדים. מה זה עמודים? זה עמוד של שנעשה מכסף שהיו מונחים בארון, שנאמר, מניין לנו את הידיעה הזאת? שנאמר, הפריון עשה לו המלך שלמה מעצי הלבנון, עמודיו עשה כסף, רפידתו זהב, מרכבו ארגמן וכו'. רש"י לקראת הסוף, שבו עמודים עומדים, שני עמודי כסף כמין עמודי ספר תורה, מה שאנחנו קוראים עצי חיים של הספר תורה, אז שני עמודי כסף שוכבים לאורכו, כלומר לאורך הארון, כאילו האורך שלהם הם מונחים לאורך הארון, והלוחות ביניהן, מכל צד של הלוחות היה עמוד של כסף, שנאמר עמודיו עשה כסף. אז הרוחב של אותם עמודים הופיע פה בחשבון של רוחב הארון. והברייתא ממשיכה בשיטת רבי יהודה, וארגז ששיגור בו פלישתים דורון לאלוקי ישראל מונח מצידו. בלי להיכנס לסיפור המקראי, אבל היה מין עגלה, קרון, שהפלישתים אחרי שהם החזירו את הארון ברית מהשבי, מזה שהם תפסו אותו, הם החזירו ביחד עם הארון, כפי שמסופר במקרא, גם מתנות. זה הכוונה דורון לאלוקי ישראל. ואותו ארגז שהפלישתים שלחו בו את אותו דורון התכבד להיות מונח בקודש הקודשים על יד ארון הברית. זה היה מצידו של ארון, שנאמר ואת כלי הזהב אשר השיבותם לו אשם תשימו בארגז מצידו ושילחתם אותו והלך, ועליו ספר תורה מונח. לפי שיטת רבי יהודה, ספר תורה בכלל לא היה בתוך ארון הברית, אלא היה מונח על אותו ארגז שבו הפלישתים שלחו מה ששלחו. שנאמר, לקוח את ספר התורה הזה ושמתם אותו מצד ארון ברית השם. מצד האמונה ולא בתוכו. זה שיטת רבי יהודה. ומה אני מקיים אין בארון רק, אבל מה עם הפסוק שנדרש לפני כן על ידי רבי מאיר כהוכחה שספר תורה היה בתוך הארון? מה רבי יהודה עושה עם זה? לרבות, אנחנו ממשיכים בראש עמוד ב', שברי לוחות שמונחים בארון. כידוע, משה רבנו קיבל לוחות ראשונות שהוא ראה מעשה עגל הזהב, שיבר את הלוחות, אותם שברים חתיכות נאספו ושמו אותם בארון יחד עם הלוחות השניות. עכשיו, כפי שראינו מקודם, אנחנו חוזרים לעניין המספרים, המידות של ספר תורה, לאור כל מה שאמרנו. ואיסר כדאיתך ספר תורה הכפול שישה טפחים, כמו שאמרנו מקודם, מכתי, כל שיש בהיקפו שלושה טפחים, יש בו רוחב טפח. עבור כל שלושה טפחים בהיקף יש רוחב של טפח, וכעת אנחנו מדברים על היקף של שישה טפחים, אז זה מביא רוחב של שני טפחים. וכיוון דמציאתו נגלל, ומאחר שספר תורה גוללים אותו לאמצע, זה לא על גליל אחד, אלא זה מחובר לשני עצי חיים, נפיש להם יתרי טפחה בבחד הבני בני. יש טיפה יותר משני טפחים עכשיו ברוחב ספר תורה. בתרי פרושחי, בשני טפחים שהיו פנויים בארון, איך יד ואיך שניים פלוס יכולים לשבת בתוך שניים? אמר רב אחא בר יעקב, ספר הזרה, דהיינו הספר שכתב משה, וזה מה שהיה מונח בארון, לתחילתו הוא נגלל. מה זאת אומרת? אין לו אלא עמוד אחד, אז הוא נגלל מתחילתו לסופו. אז לכן לא צריכים לחשוש לרווחה דבני בני שצוין לפני שתי שורות בגמרא. בכל זאת זה לא פותר את הבעיה. והקטי, תראי בתראי איך יתיב. אם הרוחב של הספר תורה הוא שני טפחים, אי אפשר להכניס שניים בתוך שניים. אמר רב אשי, דקריך בי פורטה וקרחי ליאל. נכון, זה היה בעץ חיים אחד, זה היה גליל אחד, אבל לפני שגללו אותו לגמרי, השאירו אורך מסוים של אותו ספר תורה, השאירו אותו פרוס, ואחר כך גלגלו אותו ושמו אותו אותו טיפה של של ספר תורה, של קלף ספר תורה, גלגלו אותו ושמו אותו מעל הגליל הגדול. אז הרוחב של הגליל הגדול של הספר תורה היה פחות משני טפחים, בגלל אותו יתרה, אותו אורך שהשאלת לו מגולגל. ואחר כך, כמו שאפשר לראות בספר פירוש חי, ספר הציורים, שמקילה מאוד על הבנת הגמרא, אבל בכל אופן פתרנו את הבעיה של של המידות. נכון, כמו שאמרנו מראש, ספר תורה אורכו שישה טפחים, רוחבו שני טפחים, והיה באמת מונח בארון בצורה כזאת שבצורת הגלגול היה ניתן להניח את הספר תורה באותם שני טפחים שהיו פנויים לכך. עכשיו, אם תשימו לב בשורות הבאות, יש הדגשה מתחת השמות רבי יהודה ורבי מאיר, שאלות המכוונות לכל אחד מהתנאים האלו שראינו בברית הארוכה בעמוד א'. שאלה, ורבי יהודה מקמי דלתי ארגז, לפני שבא ארגז, ארגז היה זה מסופר בספר שמואל. אז ספר תורה, היכי הוויתיו, ואיפה שמו את הספר תורה לכל אותם שנים מימי משה רבינו עד אז, איפה לפי רבי יהודה הונח ספר תורה? תשובה, דאפה, כמו דף, אנחנו היום קוראים לזה מדף, דאפה ונפיק מיני, היה איזו מדף שיצא מן ארון, שחיבו לארון, ויתיו עילו ספר תורה, אבל אותו מדף הניחו את הספר תורה. ורבי מאיר, היי מצד ארון מי אביד לה, אפשר להיעזר בסימונים בצד הטקסט עם הכיתוב עמוד א', לראות למה אנחנו מתייחסים אם רוצים לחזור לעמוד א'. הפסוק מצד ארון צוטט לטובת רבי יהודה לעניין של ספר תורה לא הונח בתוך ארון אלא מבחוץ, מצד ארון. מה עם רבי מאיר שסבר שספר תורה היה מונח בתוך ארון? מה עם הפסוק מצד ארון? תשובה, הוא מבעי אלי, דמיתנח לי מצד ולא מיתנח ביני לוחי ולעולם בגבי מן הצד. זה מלמד שספר תורה היה מונח מצידם של הלוחות, לא בין שתי הלוחות. אבל מכל מקום, בגבי כוונה בתוך הארון היה ספר התורה, אבל מצד הלוחות ולא בין שני הלוחות. ורבי מאיר עמודים איכה אב קיימי, ראינו עמודי כסף בהצגת דברי רבי יהודה. מה עם רבי מאיר? איפה הם היו? יש הערה ברשי קצת למעלה מפה, היכה אבוקיימי, כיוון דמצריך טפח מכאן וטפח מכאן ברוחב הארון שלא יהיה ספר תורה יוצא ונכנס בדוחק, העמודים היכה מנחי הלא ימעטו את החלל. אם אנחנו נשים גם את העמודים שם, אז שוב ספר תורה יהיה נכנס בדוחק. אז הגמרא אומרת, לפי רבי מאיר, איפה היו העמודים? מברי, כבלה מבחוץ. ורבי מאיר, שברי לוחות מונחים בארון מנעלי, ראינו את המקור לפי רבי יהודה ששברי לוחות היו מונחים בארון, אבל מאיפה לרבי מאיר? הרי רבי יהודה למד את המציאות שני הלוחות בארון מהפסוק אין בארון רק, ומשם רבי מאיר למד ספר תורה בארון. אז מאיפה לרבי מאיר, מה מיקומם של שברי לוחות לפי רבי מאיר? תשובה, נפקא ליה מדרב הונא. אנחנו סימנו את זה כמספר אחד, יהיה עוד כמה שורות מספר שניים. אז רבי מאיר ילמד את זה מאותו מקור שלמד רב הונא. תיאמר הונא, מהי דכתיב? אשר נקרא, יש פסוק שאומר, אשר נקרא שם, שם השם צבאות, יושב הגובים עליו, מלמד שלוחות ושברי לוחות מונחים בארון. אז מהפסוק הזה ניתן ללמוד שברי לוחות בתוך ארון. ואידך, לפי רב יהודה, שכבר היה לו מקור אחר לשברי לוחות בתוך ארון, ההוא, הפסוק שציטטנו עכשיו, אשר נקרא השם השם וכו', ההוא מבעי אלי ליחר רב יוחנן. דיום רב יוחנן אמר בשם הנכון מלמד שהשם, כבר השם של הקדוש ברוך הוא, וכל כינוייו מונחים ברון. כתבו את שמות השם ואותם כיתובים שמו בארון, וזה מה שמתכוון הפסוק שאומר שם, שם, השם צבאות וכו'. וידך נמי מבעי אלי לאחי, אם היה מציאות כזאת ששמות השם מונחים בארון, אז רבי מאיר יצטרך את הפסוק של השם נקרא שם שם בשביל זה. הנה חינם, אתה צודק, אלא שברי לוחות מונחים בארון מנהלי. עד עכשיו חשבנו שזה היה מקור לרבי מאיר לשברי לוחות בארון, אבל רואים שהפסוק מלמד משהו אחר. אז מניין רבי מאיר שברי לוחות בארון? נפקא ליה מדתני רב יוסף. לכן יש פה מספר שניים. עד עכשיו היה לנו מקור הפסוק בשמואל ב', וכעת אנחנו עוברים למקור אחר, נקרא לזה הצעה שנייה. הוא ילמד את זה מדתני רב יוסף. דתני רב יוסף, מה שרב יוסף לימד, יש פסוק מספר דברים, אשר שיברת ושמתם, מלמד שהלוחות ושברי לוחות מונחים בארון. אז שימת הלוחות השבועות היו בתוך הארון. ואידך רבי יהודה, שכבר היה לו, יש לו מקום משלו לשברי לוחות בתוך הארון, מה עם הפסוק אשר שיברת? ההוא מבעי אלי לחדר ריש לקיש. תיאמר ריש לקיש, אשר שיברת, אותו פסוק רבי שלקיש דורש, אמר לו ריש ברוך הוא למשה, יאשר, מילה מה שראינו בפסוק אשר, לשון אישור, תוספת כוח, אני מוסיף לך כוח, כביכול אומר יאשר כוחך ששיברת. למרות שהקדוש ברוך הוא לא ציווה למשה לשבור את הלוחות, זה אחד מהדברים שמשה רבנו עשה מדעתו, אבל הקדוש ברוך הוא הסכים על ידו, וזה מה שהפסוק בא ללמד. בשוליים, תחת כותרת הנושא, יחד עם המבנה, הצורת משולש יופיע סדרן של הסדר של הנביאים הכתובים, מה קודם למה. הבלטנו את המילה מכדי יחד עם פס כפול. זה נגיד הקדמה, או זה מציין כמה קושיות בעניין הסדר. הושע קדים, אנחנו יודע היסטורית שהושע הנביא ביחס לאחרים היה קדום, וכמר תשאל אם הוא היה מוקדם מאחרים, למה ספרו שהוא חלק ממה שאנחנו קוראים תרי עשר או בגמר שנים עשר, למה הוא מופיע איפה שהוא מופיע ולא במיקום ההיסטורי ביחס לאחרים? הגמר תשאל גם כן ביחס, בקשר לישעיה קדים, הוא היה יותר מוקדם מאחרים, אבל ספרו לא מופיע לפניהם. מבחינת סדר הדורות, היה לנו להקדים נביאים מסוימים, ולמה סדרו על הסדר הנוכחי? יש לנו סדר המקובל. הגמרא תציג את הסדר, מה שלפי הגמרא אמור להיות הסדר של הספרים, ועל פי זה יופיעו הקושיות האלו. עכשיו הגמרא, תנו רבנן, סדרן של נביאים. אגב, המספר אומר, סליחה, מספר אחד במעוין שאתם רואים, הוא בגלל שיש מספר שניים בהמשך, שמה הבלטנו סדרן של כתובים, כעת נביאים. מה הסדר של הנביאים? יהושע ושופטים, שמואל ומלאכים, ירמיה ויחזקאל, ישעיה ושני מסר. יכול להיות שחלק מכם ישאלו, התנכים שלנו לא מודפסים לפי הסדר הזה. בסדר, זה מה שנקרא צריך עיון. אבל הגמרא, יש לגמרא את הסדר שלו, ועל זה אנחנו נצמדים בהמשך הגמרא. מכדי, הושע קדים. הוא היה מוקדם היסטורית, הכתיב תחילת השם, תחילת דבר השם בהושע. מה כאן שואלת בתמיה, וכי אם הושע דיבר תחילה ולא ממושע להושע, כמה נביאים היו? ויאמר רבי יוחנן שהיה תחילה, מה שהפסוק אומר שתחילת השם, תחילת דבר השם, כוונה תחילה לארבעה נביאים שנתנבנו באותו הפרק, ואלו הן הושע, אותו הפרק, כוונה אותו תקופה, אותו זמן, אבל אם הושע הקדוש ברוך הוא דיבר תחילה. ומי הארבעה? ואלו הן הושע וישעיה, עמוס ומיכה. השאלה, ולתמי להושע ברשע, למה ספר הושע לא לפני השעה? תשובה, כיוון דכתיב נבואתי גבי חגי זכריה ומלאכי, גם הם היו נביאים, והושע נמצא יחד איתם מבחינת ספר, הם כולם בספר תרי עשר, וחגי זכר מלאכי סוף נביאים היו, הם חיו עד בניין בית שני, הם היו בסוף תקופת הנבואה. ואמרנו שהושע כתוב באותו ספר יחד איתם, חשיב לבדיו, אז הוא מוזכר יחד איתם. לכן למרות שהיסטורית הושע היה אפילו לפני הדיבור איתו, היה לפני אפילו ישעיה, אבל הוא מחובר איכשהו עם אלו המאוחרים. שורת הגמרא, ולכתבי לכודי ולקדמי. אז למה לא כתבו את הנבואות של הושע לבד, לכודי, כוונה לבד, ותשימו אותו במיקום ההיסטורי הנכון, דהיינו לפני אפילו ישעיה? תשובה, זה טכנית לא ניתן לעשות, איידי דזוטר, מאחר שכמות הנבואה, לא גדלות האדם, אלא כמות הנבואות של הושע, זה מזערי. אז מיוקס, אם היו מחברים אותם בגליל נפרד או בספר נפרד, זה היה הולך לאיבוד. אז כשיש מעט חומר, כדאי לחבר אותו עם עוד חומרים גם כן קצרים יחסית, אבל בסך הכל יצא לך ספר מכובד שלא ילך לאיבוד. וזה הספר תרי עשר או שני מסר. מכתי ישעיה קדים מירמיה ויחזקאל, זה ברור, הם ירמיה ויחזקאל היו נביאים בזמן חורבן בית ראשון. ישעיה חי הרבה שנים לפני זה. אני לא אגיד, לא אנקוט בדיוק אם זה 100 שנה, 150 שנה או כמה עשרות שנים, אבל ברור שישעיה היה לפני יחזקאל וירמיהו, לדמי לישעיה ברשע. לפי הסדר שראינו למעלה בתוך המסגרת, ראינו שירמיהו ויחזקאל קדמו לישעיה בסדר הספרים. תשובה, כיוון דמלאכים, זה כאן ספר מלאכים, סופי חורבנה, בסוף ספר מלאכים לומדים, בזמן צדקיהו המלך היה סוף תקופת המלאכים של בית ראשון, ומה היה אז? חורבן הבית, סוף מלאכים זה חורבן, וירמיה כולי חורבנה. הנבואות של ירמיה בעיקר הם נבואות נבואות זעם נגיד, נבואות חורבן, נבואות פורענות. ויחזקאל רישי חורבנה בספר נחמתה, תחילת ספר יחזקאל מדבר על חורבן, חצי הסוף שלו היא נחמה. וישעיה כולי נחמתה, רוב ובעל של ספר ישעיה זה ספר של נחמה, נבואות של תוכנם נחמה. אז סמכינן מחברים דומים לדומים, סמכינן חורבנה לחורבנה ונחמת לנחמת. לכן ישעיה נמצא איפה שהוא נמצא, למרות שהיסטורית הוא היה לפני האחרים. סדרן של כתובים, רות וספר תהילים ואיוב ומשלי, קהלת, שיר השירים וקינות, קינות אנחנו מקים אותו כאיכה, דניאל ומגילת אסתר, עזרא ודברי הימים. ולמד ימר איוב בימי משה היה, סוגיה שלמה המוקדשת לעניין איוב, מתי הוא חי ועוד דברים נוספים רבים על איוב. ובינתיים רק מזכירים שיטה אחת שסבר שאיוב היה בתקופת משה רבנו. אם הוא היה כך, אז הוא היה מוקדם יחסית לשאר הספרים פה, לקדמי איוב ברשע. הוא היה צריך לפני רות. רות זה הייתה סך הכל סבתא רבא של דוד המלך, זה כמה מאות שנים אחרי משה רבינו. אז למה לפי השיטה שאיוב היה בימי משה, למה הוא לא מופיע בראש? תשובה, התחולי בפורענות הלא מתחילינה. ספר איוב זה ספר שמתארת פורענות שנפל על איוב, ספר שמתארת קטסטרופה. אז לא רצוי להתחיל ספרי הכתובים, ספר הכתובים עם ספר שיקח שמלא פורענות. שאלה, רות? נמי פורענות היא? כל אחד יכול בקלות לקרוא ספר רות ורואים מיד מתאר רעה וגלות ואלמנות, יש פורענות שם. בכל זאת זה נמצא בתחילה. תשובה, פורענות היא איתלי אחרית, נח זה פורענות, אבל התוצאה, הסוף היה לידת דוד המלך, שהוא אבי שושלת בית דוד, לכן זה משקח את הצד הפורענות שבדבר. דיאמר ביוחנן, למה נקרא שמה רות? אם דורשים משמעות של שמות, למה היא נקראת כך? שיצא ממנה דוד, אמרנו היא סבתא רבא של דוד, שריבהו לקדוש ברוך הוא בשירות ותושבחות. ומי כתבן? מי חיבר כל ספר וספר? אז אנחנו רואים משולשים, ובצד כתבנו הנושא ומבנה, אלו הם רשימת מחברי ספרי התנ"ך. ומי כתבן? משה כתב ספרו, כתבנה ספר תורה, תורת משה, ופרשת בלעם ואיוב. הרי פרשת בלעם אבל הוא חלק מהספר, למה הוא מוזכר פה בנפרד? רש"י מסביר, פרשת בלעם, רש"י מימון, יש רש"י כמעט מימון מנבואתו ומשלב של בלעם, אף הפי שאינן צורכי משה ותורתו וסדר מעשיו, לכן הוא מוזכר פה בנפרד, למרות שהוא בפועל הוא מופיע במה שאנחנו קוראים פרשת בלעם. ומה עוד כתב משה? איוב. יהושע כתב ספרו, הוא שמונה פסוקים שבתורה. איזה שמונה פסוקים? זה בקראת סוף ספר התורה כתוב וימת משה. על מי כתב על מיתת משה? יהושע. ואלו הם השמונה פסוקים האחרונים של התורה. שמואל כתב ספרו ושופטים ורות. דוד כתב ספר תהילים על ידי עשרה זקנים, על ידי אדם הראשון. כאילו היה הוא כמה כותבים משתתפים לספר תהילים, שאומנם רובו מחובר על ידי דוד, אבל היו גם כותבים משתתפים ששיריהם חוברו יחד עם השאר על ידי דוד. הוא היה נגיד העורך הראשי של ספר תהילים. אז הספר תהילים נכתב על ידי עשרה זקנים, על ידי האדם הראשון, על ידי מלכי צדק, על ידי אברהם, על ידי משה, על ידי הימן, ועל ידי ידותון, ועל ידי אסף, ועל ידי שלושה בני קורח. יש לנו פה מספור, סתם מעניין לשים לב, רק עכשיו שמתי לב, יש כאן עשרה אנשים והם מלבד דוד, אבל סביר להניח שדוד עצמו כתב פרקי תהילים גם כן. אז הסך הכל, אם ההשערה שלי נכון, אז היו 11 מחברים. אנחנו ממשיכים בראש דף תתוו. אמרנו, ועל ידי שלושה בני קורח, הם היו גם כן מחברים של פרק תהילים. ירמיה כתב ספרו וספר מלכים וקינות. קינות זה ספר איכה. חזקיה וסיעתו כתבו ישעיה, משלי, שרשים וקהלת. חזקיה המלך בלקת הסוף של בית ראשון, סיעתו אלו הם בני דורו, חכמים שהיו יחד איתו. אנשי כנסת הגדולה כתבו יחזקאל ושם עשר דניאל מגילת אסתר. את הסימן שכאן דג הוא מצביע על הספרים האלו, הקוף מהשם יחזקאל באמצע יש קוף וכולי, על זה הדרך. עזרא כתב ספרו ויחס של דברי הימים עד לא. עזרא כתב ספר עזרא, ובדברי הימים יש ייחוסים רבים, נגיד שלשלת הדורות, אז הוא כתב עד לא. לפי רש"י, פירוש עד לא, כמובן עד שייחס את עצמו. מסייע לרב, תיאמר אבי למרב, לא עלה עזרא מבבל עד שייחס עצמו ועלה. אומן עסקי מי סיים ספר דברי הימים? נחמיה בן חחליה. אנחנו אמורים, אנחנו עוד מעט נסיים, רק נציין שמיד אחר כך בגמרא אומרים אומר מור, יהיה הרבה ציטוטים מכל מה שנאמר מקודם במקורות. אז הציטוטים יופיעו גם כן במסגרות, ובעזרת השם כשנתקדם הציטוטים לפחות יהיו מוכרים. אז אנחנו נעצור פה להיום.